יישר כוח על היכולים, ובעזרת השם, במיוחד בניכם ובנותיכם כולכם. אבי פתח בפלא שבעידן הפקטים, הדבר שנשאר הוא שאם נמצאים בחדר לידה עד אחר הצהריים, אז לא מספיקים להכין מקורות. זה הדבר שנשאר גם בעידן הפקטים. ואז חשבתי לנכון שאין יותר נכון לעסוק עכשיו במה שאני מרגיש עכשיו. מה שאני מרגיש עכשיו בפרשה הזאת, בפרשת השבוע שלנו, אנחנו מתרגלים תמיד זה שפרשת השבוע היא פרשת השבוע. הפרשה של השבוע היא הפרשה הפרטית והכללית. אני הפעם לפרשה הזאת רוצה להגיע דרך ההפטרה, וכיוון שמספיק להכין את דף המקורות כדבעי, סיבות טובות לא היה סיפק בידי, אז ביקשתי מרבי והודיתי לו פשוט לצלם את ההפטרה כולה לפי כל המנהגים. אז האשכנזי מתחיל את ההפטרה ודבורה אישה נביאה אשת לפידות, וכל המנהגים מצטרפים כאן באיזשהו שלב, או בשירת דבורה מיד, או כמה פסוקים לפני תחילת השירה, בסוף פרק ד', בתוך ההפטרה של השבת הזאת, שבת פרשת שירה. אנחנו עוד מעט ניכנס ללמוד את הפרשה, את הפרק המופלא הזה בפנים. לעצם חיבורה של שירת דבורה ופרשת מלחמת ברק וספרה להיות הפטרת השבת שלנו, הפטרת שבת פרשת בשלח, יש מן הסתם כמה וכמה חיבורים. החיבור הראשון הפשוט ביותר זה השירה. אנחנו עסוקים בשבת שירה, ויש לפנינו שירה גדולה שהיא תוצר של יד השם. השם מכה את מחנה מצרים, והשם מכה את מחנה סיפרה, ועם ישראל רואה את זה בשער השירה. בניגוד לשירה של פרשת השבוע, שהיא שירה של כל העם כולו, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, האנשים והנשים, וטען להם מרים, ותאמר שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה וים. הפרשה הזאת, השירה הזאת, היא שירתה של דבורה וברק בן אבינועם, אלא שבעצם הם משתפים את כולם בשירה. הם משתפים את נפתלי ואת זבולון ואת בנימין ואת מנשה ואת אפרים. עוד רגע נראה את הפסוקים, הם משתפים את השבטים שנטלו חלק במלחמה. כולם שותפים בתוך השירה, וזה ודאי משווה קצת את השירות זו לזו. זו ודאי סיבה חשובה ומספיקה לחיבור של הפרשה, של ההפטרה לפרשה שלנו. יכול להיות חיבור נוסף. גם אחרי שירת הים וקריאת ים סוף, אנחנו נפגשים בעוד מלחמה. היא המלחמה שחותמת את פרשת בשלח. מלחמת ישראל ועמלק. וגם במלחמה הזו, כמו במלחמה הקודמת בקריאת ים סוף, תופס מקום נכבד מאוד החלק הניסי. ואם מותר, השילוב בין החלק הניסי, שהוא החלק הארי של המלחמה, לחלק הארצי, המציאותי, האסטרטגי. במלחמת עמלק זה מאוד בולט, משה יושב על הגבעה ומאירים את ידיו, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר עמלק לידי משה כבידים, ויהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. יהושע נמצא בעמק וחולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. ממש אותה תופעה מתרחשת אצלנו. דבורה יושבת תחת התומר, יעל ממתינה באוהל, עוד נגיע אליהן עוד מעט, הנשים של השירה הזאת, שהן מרכז השירה, והמלחמה מתנהלת בעמק לפי חרב. והביטוי לפי חרב מופיע כמה פעמים בפסוקים, שברק מכה את מחנה סיסרא לפי חרב. יכול להיות שגם זה חיבור חשוב. גם מלחמת עמלק וגם המלחמה הזאת של דבורה וברק מתנהלים אם כן בשני ערוצים. בערוץ שמחוץ לשטח הלחימה, במקרה של הפרשה בגבעה, ובמקרה של ההפטרה בתומר דבורה או באוהל, ובערוץ המעשי, הארצי, של מי שמנהלים את המלחמה לפי חרב. ובשניהם, איך מסקנת השירה, מן השמיים נלחמו הכוכבים במצילותם. שמיים רעשו, עבים נטפו, וסיני מפני אלוהי ישראל. אבל יותר מפעם כבר ניסינו לראות שחיבור של הפטרות לפרשות מבקש לראות עיקרון ששייך לכל הפרשה כולה. ולעניות דעתי, לכשנעמיק בפרשת דבורה הנביאה, בכל פרשת המלחמה, בתקופה הזו שדבורה שופטת את ישראל, יש לא רק חיבור לפרשה הזאת שלנו לפרשת בשלח, אלא לכל גאולת ישראל ממצרים, כל המציאות כולה שמתחילה לאורך כל הדרך, ממרים המתייצבת למרחוק עם לידתו של משה ושוטו שם בתיבה על היאור, ועד לאחר קריאת ים סוף במלחמת עמלק. כדי להיכנס לזה אני רוצה להתחיל באמת בפסוקים כמו שהם. הנה ההתחלה, פרק ד' בשופטים. פסוק ד', ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. פסוק פרוזאי, שמתאר את שמו של השופט. אבל אם נסתכל טוב בפסוק הפרוזאי הזה, יש בו כמה חידושים מרתקים. קודם כל, אין עוד אף שופט אחר בכל תקופת השופטים, שהוא גם שופט וגם נביא. זו תופעה יחידאית, אין שני. דבורה אישה נביאה, היא שופטה את ישראל. מעבר לשאלה ולציון העובדתי המרתק שדבורה שופטת, שזה מהווה חריג בספר שופטים, החריגה הגדולה יותר היא ששופט משמש בתואר נביא. שני התארים מתחברים יחד. מעניין מאוד השם שלה. דבורה, אישה נביאה, אשת לפידות. בפשטות, מה זה אשת לפידות? באופן פשוט, אשתו של לפידות. ומי היה לפידות? היה אחד לפידות. מן הסתם יהודי טוב, היה לפידות אחד. ודבורה הזאת השופטת הנביאה תוארה הוא אשת לפידות. תואר מאוד מיוחד. אגב, האישה השנייה בפרשה שלנו, ויש כאן גם אישה שלישית, עוד רגע נגיע לזה, היא יעל, אשת חבר הקיני. תואר הזה מאוד חשוב. האישה השלישית היא אם סיסרא. לעומת ברק וסיסרא, שרצים כל הזמן בשם הפרטי שלהם. דבורה היא אשת לפידות, יעל היא אשת חבר הקיני. יש כאן את אם סיסרא. עוד לפני שנמשיך, כל הפרשה הזאת היא פלאית. שני הגיבורים ברק וסיסרא רצים כל המלחמה בין שלוש הדמויות האלו, הנשיות מן הצדדים. ברק לא יוצא למלחמה בלי דבורה, עוד רגע נגיע אל המילים שדבורה אומרת לו על זה. סיסרא רץ הביתה אל אם סיסרא, אבל הוא מגיע אל יעל. כל הנשים האלו עושות את המלחמה מתוך האוהל. גם אם סיסרא לא נמצאת באוהל, עוד נגיע להבדל בין האוהל של יעל לאשנב של הארמון של אם סיסרא, אבל כולן נמצאות בפנים, וברק וסיסרא רצים לפי חרב בחוץ. נחכה עם זה. היא שופטה את ישראל בעת הזאת, והיא יושבת תחת תומר דבורה. בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. אין כאן חידוש שהיא שופטת את ישראל בעת ההיא, ושבאים אליה למשפט. כבר נאמר שהיא שופטת. מה החידוש? החידוש היא צורת המשפט. היה כבר שופט אחד, לא שופט, שמואל, שהיה מרמה. ותשובתו הרמתה, כך נאמר אצל שמואל, כי שם ביתו. אבל שם מופיע בדיוק איך הוא שפט את ישראל. הוא הסתובב בין הערים, וחזר כל פעם לתדלק בבית. ותשובתו הרמתה. דבורה, גם היא שופטה את ישראל, אישה נביאה, אבל היא יושבת תחת תומר דבורה, וכל ישראל עולים אליה למשפט. לא היא הולכת וסובבת ושופטת את ישראל, כמו כל השופטים, אלא היא יושבת תחת תומר דבורה, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. וכך מובן ההמשך. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם. אנחנו פוגשים גם נביאים וגם שופטים, שהם הולכים אל המלאכים, אל שרי הצבא. היא קוראת לברק. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. אגב, צריך להבין כאן את השליטה. היא נמצאת בין הרמה לבין בית אל, זאת אומרת נחלת בנימין, קרוב לירושלים. הוא נמצא בקדש נפתלי, זה בצפון. קדש נפתלי, בהרי נפתלי. ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צביבין ואת רכבו ואת המונו, ותתיהו בידך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי, והלך. אם לא תלכי עמי, לא אלך. ותאמר הלוך אלך עמך. אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא. ותקום דבורה, ותלך עם ברק קשר. בואו נשים רגע לב למלחמה הזו. למלחמה הזו יש משמעות גדולה מאוד, שונה מהמלחמות האחרות של תקופת השופטים. המלחמה היא מתחילה בעצם כמלחמת הגנה. הפסוקים שקודמים לפסוקים שמופיעים אצלנו, פרק ד' בפסוקים הראשונים שלו, מתאר כמו בכל תקופת השופטים את 20 שנות, במקרה שלנו 20 שנה, של עינוי של יבין מלך כנען. ישראל מתענים תחת יבין, ואז קם שופט להושיע את ישראל, כמו כל השופטים, אהוד בן גרה, עתניאל בן כנען, קם השופט להושיע. אלא שהפעם בניגוד לשופטים הבאים, המלחמה לא הולכת להיות רק מלחמת הגנה, אלא זו מלחמה יזומה של היקוי גדול מאוד שמיד נראה אותו. ויזעק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה, ויעל ברגליו 10,000 איש, וצהל עמו דבורה. הוא מצליח להוציא איתו את דבורה לשם. וחבר הקהילי נפרד מקין מבני חובב חותן משה. ויהיה איתו הולו עד אילון בצעננים, אשר את קדש. והפרט הזה הוא חשוב מפני שאחר כך שנפגוש את יעל נבין מה היא מחפשת שם. היא מחבר הקיני. אבל כדאי לזכור כאן את המקור של חבר הקיני. הפסוק תורח להגיד לנו. חבר הקיני הזה נפרד מקיים מבני חובב חותן משה. כלומר, מקורה של יעל הוא לא מקור יהודי. מקורה של יעל הוא מבני הקיני, מן הקיני, מבני יתרו חותן משה. עכשיו היא כבר יעל אשת חבר הקיני. ויגידו לספרה כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. ויזעק ספרה את כל רכבות 900 רכב ברזל ואת כל העם אשר איתו מחרוש את הגויים אל נחל קישון. ותאמר דבורה אל ברק, קום, כי זה היום אשר נתן השם את ספרה בידך. הלא השם יצא לפניך. ירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. ויהום השם את ספרה ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. ירד ספרה מעל המרכבה וינוס ברגליו. אגב, זה פסוק שממש לקוח מפסוק שלפני שירת הים. ויהום השם את מחנה מצרים. פעמי מרכבותיו. הרכב. אותו ויהום השם ושוב ספרה והמחנה. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד חרוש את הגויים. ויפול כל מחנה ספרה לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וספרה נף ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני. כי שלום בין יבין מלך הצור ובין בית חבר הקיני. ותצא יעל לקראת ספרה ותאמר אליו, צורה אדוני, צורה אליי, אל תירא. ויסר אליה האוהלה, ותכסהו בשמיכה. יאמר אליה, השכימי נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסה. ויאמר אליה, עמוד פתח האות. והיה עם איש יבואו שאילך ואמר, היש פה איש, ואמרת אין. ותיקח יעל אשת חבר את יצד האוהל, ותסם את המקבת בידיו, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היצד ורקתו, ותתנח בארץ, והוא נרדם ויעוף וים. הנה ברק רודף את ספרה ותצא יעל לקראתו ותאמר לו, לך והראה את האיש אשר אתה מבקש. ויבוא אליה והנה ספרה נופל מת והיצד ברקתו. ויחנה אלוהים ביום ההוא את יבין מלך כנען לפני בני ישראל. תלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. עוד רגע נגיע לשירה. דבורה אישה נביאה. אשת לפידות. נביאה ששופטת. דמויות הנשים של כל הפרק הזה הרי לא רמוזות, ברורות לחלוטין, ודבורה אומרת את זה מפורש לברק. אני הולכת איתך, אבל תזכור שלא תהיה תפארתך בידך. ביד אישה נתן השם את איתך. את יבין. ברק בעצם שרץ, כמו שאמרנו, בין דבורה ליעל, עושה כאן פעולה שאם נתמודד איתה לרגע, הראה לנו בדיוק אותו דבר, לא רק בקריאת ים סוף, אלא בכל המהלך של יציאת מצרים. אבל לפני כן נחזור רגע לדבורה. חז"ל אומרים, של המושג אשת לפידות אפשר לתת כמה פירושים. על פניו כולם מצמצמים. האחד הוא אישה של מישהו בשם לפידות. לתנא דבי אליהו מופיע מדרש נורא, אבל הוא די הגיוני, הוא בעצם מה ששאלנו מקודם. חז"ל אומרים שלפידות עם הארץ היו. ודבורה הייתה אישה נביאה שופטת את ישראל, מנהיגת הדור. ולמה הוא נקרא לפידות לפי המדרש הזה? מפני שדבורה רצתה להכניס אותו בכל זאת לתוך אווירה של יראה, של קדושה. ולכן היא ביקשה ממנו שיעשה פתילות למקדש. והוא היה עושה לפידות. והוא נקרא על שם הדבר הזה של הלפידות. עם הארץ, לא צריך להבין דווקא במושגים של היום עם הארץ, שאיננו יודע. עם הארץ במושגים תנאיים זה מושג אחר לגמרי. רבי עקיבא למשל היה נקרא עם הארץ לפני שתפיסת עולמו הייתה אנטי חוכמה, אנטי תורה. כשהיה רבי עקיבא עם הארץ היה אומר מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. זה ביטוי שהשתנה במשמעות שלו. במדרש אחר נאמר שדבורה אשת לפידות אין פירושו שהיא האישה של לפידות, אלא אשת לפידות זה כמו אשת חי, ואשת לפידות מתאר אותה, את עניינה שלה. והמדרש על זה ממשיך ואומר אשת לפידות פירושו שהיא הייתה עושה פילות למדרש. לפי שני המדרשים אני חושב שיש פה תיאור מרתק. מנהיגת הדור, במה היא מתוארת? או שעניינה הוא לעשות פלילות במרגפן שיהיה במנורה במקדש. זה העבודה, זה מה שהיא עושה. או שעניינה הוא שהיא אשתו של לפידות שאיננו יודעים. דעה שלישית שיש בחז"ל, שלפידות הוא בעצם שם נוסף לברק עצמו, שם מאוד דומה לשם של ברק, לפיד וברק. ולפי זה דבורה וברק הם בעצם זוג של איש ואישה. בתשועת ישראל מיד האויב הנורא הזה יבין מלך כנען מתנהלת על ידי דבורה וברק, כמו שתשועת ישראל תתנהל בעתיד על ידי מרדכי ואסתר. גם שם כשאסתר בפנים ומרדכי בחוץ, כשהוא יושב בשער המלך והיא מנהלת את הדברים מבפנים, כמו שמתנהלת תשועת ישראל על ידי משה ויהושע בפרשה שלנו. גם שם כשמשה במושג העמוק בפנים, זאת אומרת לא בשטח אלא בעומק, בגובה, על הגבעה, מנותק מההוויה המציאותית, אהרון וחור תומכים את ידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה, יהושע בפועל. כל יציאת מצרים מנוהלת עם זוג משה ואהרון. וגם שם משה הוא הפנים ואהרון אחיך יהיה נביאך. אהרון הוא המדבר, משה הוא מעל הדיבור. הוא כבד פה, הוא כבד לשון, הוא מנותק. הרבה פעמים קשה לו לדבר עם העם, והפעם הבולטת ביותר היא בפרשה שלנו. רגע לפני שהים נקרא ומצרים רוצים אחריהם והמדבר סוגר והים סוגר, ומשה פונה אל הקדוש ברוך הוא ומתפלל, והקדוש ברוך הוא אומר אל משה, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויצא. ויותר מפעם ראינו, וזה הקושי של משה, לתקשר למטה. כבד פה וכבד לשון, מסביר המהר"ל, הוא מעל התקשורת, הוא מעל התקשור עם המציאות, הוא למעלה, גבוה, ניסה, בגבעה, מרים ידיו ומוריד. אבל בעצם, כשעוסקים בגאולת ישראל ממצרים, החיבור שלה להפטרה שלנו מתחיל לא רק בזוגיות הזאת. את השירה שאנחנו שרים בפרשה שלנו שרים משה ובני ישראל, אבל את הכוח לשיר נותנות מרים והנשים. משה והגברים אומרים אשירה להשם, כי גאו גאה סוס ברוחבו רמה בים. מרים והנשים עונות בפזמון, שירו להשם כי גאו גאה סוס ברוחבו רמה בים. את הכוח לשיר מקבלים משה ובני ישראל ממרים והנשים. זאת מרים היוצאת עם הטוף בידה ומשוררת את משה ובני ישראל. הסיפור של מרים לא מתחיל פה. הסיפור של מרים מתחיל גם הוא בעצם בשלוש נשים. מרים בת פרעה ואם משה יוכבד. מרים מתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו שם מעל היאור, לראות מה הולך לקרות עם משה. איך אומר שם הפסוק? וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ותהר האישה ותילד בן. חז"ל ידועים, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, הרי הוא לא עכשיו התחתן איתה פעם ראשונה, הרי כבר יש את אהרון ואת מרים לאמרם וליוכבד, גדולים ממשה, אלא שהלך בעצת ביתו. ביתו זאת מרים שבאה אל אבא ואומרת לו את האמירה כל כך גדולה שהיא הראשונה, הדבורה הראשונה. אגב, בהמשך נראה שזו לא הדבורה הראשונה. ביתו באה אליו ואומרת לו את האמירה הבאה: אבא, גבירתך קשה משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גוזר על הזכרים ועל המקיבות. כי אמרם כששמע את הגדרה של כל הבן הילוד היאור התשליחוהו, עמד ופירש מיוחד, ואחריו עמדו כולם ופירשו מנשותיהם ופרשו זה מזו וזו מזו. האמירה של מרים היא קשה מאוד, אבל צריך להבין את עומקה. לי נדמה שעומק הפירוש גזירתך קשה משל פרעה איננו הגזירה שלך קשה יותר מהגזירה של פרעה בלבד. זה ודאי הפירוש האחד. אולי מותר לומר יותר. אבא, גזירתך קשה, והיא לקוחה מאותה אידיאולוגיה של פרעה להבין. לא קשה מי של פרעה יותר מזו של פרעה. גזירתך הקשה נובעת מהאסכולה של פרעה. זה מפחיד, אבל צריך להבין. אתה יודע מה הוויכוח בינינו, אני מרים ואתה אבא אמרם? אתה אומר, עובדתית, משליחים את הבנים ליאור. וכשאני אומרת לך אבא, אבל אני מאמינה, אתה אומר לי את האמירה הפשוטה, מאמינה גם אני מאמין, אבל אני ראיתי את הילדים המושלכים ביאור. אתה אומר בדיוק כמו שמשה יגיד לקדוש ברוך הוא בסוף פרשת שמות, כאשר משה ייכנס אל פרעה ויראה שהעסק מסובך מאוד והשליחות הראשונה תסתיים בכישלום חרוץ, ופרעה יוציא את משה ואת אהרון ויכביד את עולו על העם ולא ייתן תבן לאנשים, ומשה ואהרון יצאו מעם פרעה ויצפו לקבל אולי לפחות קצת גיבוי מבפנים מהעם, ויקבלו את ההפך המוחלט, העם יצאו ניצבים ויגידו להם שכל מה שהם עשו זה הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו. אז יפנה משה ויאמר לקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם הזה? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הירה לעם הזה ועשה לא הצלת את עמך. נזכרנו כבר יותר מפעם. התשובה של הקדוש ברוך הוא שם היא, אתה תראה אשר יעשה לפרעה. מיד אני אראה לך מה שאני אעשה לפרעה. כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם. חז"ל אומרים שם, בשם משה, תשובה נוראית. אמר לו משה, ריבונו של עולם, אתה אומר לי, אתה תראה? את אשר אראה, אראה. ומה עם מה שכבר ראיתי? הלשון המדויקת במדרש היא, ומה על אותם שכבר נתמעכו מתחת לבניין? ביטוי נורא. אתה אומר לי, אהיה אשר אהיה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. אני ראיתי את הבנים ביאור מושלכים. אני ראיתי את המאוחים מתחת לבניין. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל לו, הצלת את עמך. רש"י ממשיך בשם חז"ל שהתשובה של הקדוש ברוך הוא למשה הייתה הרבה יותר קשה. אתה תראה אשר אעשה לפרעה. את מה שאעשה לפרעה עכשיו אתה תראה. אבל את מלחמת 31 המלכים, איך תנצחו כשתיכנסו לארץ, את זה לא תראה. וכאן לפי חז"ל נגזרת על משה הגזירה. אתה תראה. אבל לא את הכניסה לארץ. מה החולשה? מה אומר משה? משה אומר כאן, ריבונו של עולם, יש רגעים שבהם התכלית, המציאות, העכשיו, הוא כל כך קשה, שלרגע אחד אי אפשר לראות את הכל יחד. אני יודע שתציל את העם. אני מאמין בזה, והעם הזה הוא מאמינים בני מאמינים. אבל יש רגעים שזה קשה, שרואים את אותם שנתמעכו מתחת לבניין. זה היה הוויכוח בין מרים לבין אביה. זה ידך קשה משל פרעה, אתה יודע איך אפשר להגיד, אני כבר לא ממשיך להוליד. אני עוצר, אני לא יולד יותר. אפשר להגיד את זה רק אם נדבקים קצת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, במשהו מהפרעוניות הזאת שאומרת, מי השם אשר אשמע בקולם. אם באמת ובתמים אנחנו מאמינים אך ורק בהשם לבדו, אז מה כל החשבונות האלה? אז מה פירוש החשבונות האלה שלאיזה עולם אני מוליד את הילדים האלה? בשכר נשים צדקניות נגאלו ישראל באותו הדור ובאותו השכר של נשים צדקניות של תחת התפוח עוררתיך שבאות עם האמירה האמונית האדירה הזאת מול התפיסה הריאלית, המציאותית. ומגלות שהתפיסה האמונית הזאת היא ריאלית לא פחות. אני לא יודע אם שמים לב, זה לא נגמר ביציאת מצרים, הרי חז"ל אומרים שבחטא המרגלים הנשים לא נענשו. נענשו הגברים מבני 20 ומעלה, אבל לא הנשים. מפני שארץ ישראל הייתה חביבה עליהן, גם כשהאווירה הכללית הייתה של מרגלים. והנשים לא נענשו. אמר לי מישהו בזמן האחרון, פעם הרב נריה אמר באיזו שיחה, נראה אני חושב היא כל כך טובה, אמר אתם מבינים איך נכנסו לארץ ישראל? נכנסו הרבה גברים צעירים והמון המון סבתות. לא היו סבים. כל אלה מת במדבר, בחטא המרגלים. רק סבתות. זאת הייתה הכניסה לארץ. כך פשוט. אם באמת כך, כמו שחזל ימדו אותנו, בחטא המרגלים נהרגים האנשים ולא אנשים. מול הגישה הריאליסטית, להבדיל אלף אלף אלפי הבדלות בין התמה לבין הטהור. מול הגישה הריאליסטית של פרעו, האכזר, מכאן. ולהבדיל של אמרם הצדיק מכאן. אבל שהוא עוצר לרגע ואומר, רק רגע, בוא נחשוב, אולי עוצרים לרגע. עומדות שתי הבנות, מרים ובת פרעה. מרים מתייצבת מרחוק לדעה מה יעשה לו. בת פרעה מגיעה ליאור. מחוץ לזירת המלחמה לגמרי ממתינה האמא בבית. שהולכת מרים להתייצב שם, היא מתייצבת שם מפני שהיא אחראית. בכלל שהאחריות קשה מאוד. איך ממשיכים חז"ל באותה גמרא? ותתפנהו שלושה ירחים ולא יכלה התפינו, ותעשה לו תיבת גומה, ותשימהו תחמרה, תחימה, חזפת. ואז בא אבא ואמר למרים, נו מרים, איפה כל הרעיונות היפים שלך? אז גם הוא מגיע אל היום. איפה כל החלומות והנבואות? קלטה נבואתך, מרים. ומרים מתייצבת מרחוק לדעה מה ייעש לו. זה הפסוק הכי גדול, הכי אמוני, זה הכי נורא שיכול להיות בעולם. ותתצב אחותו מרחוק. אמונה שמשהו פה יתרחש והעסק פה ינצל. היא יודעת שזה חייב לקרות, אבל היא לא יודעת איך. כשהיא לוקחת את הסוף, הרבה מאוד שנים אחר כך, יותר מ-80 שנה אחר כך, לפני שהיא לוקחת את הסוף, גם היא כמו דבורה, אשת לפידות, מקבלת תואר. לא כתוב ותיקח מרים. כתוב ותיקח מרים הנביאה, כמו ודבורה אישה הנביאה, אחות אהרון, כמו אשת לפידות. יש לה תואר נלווה, היא האחות של. ורש"י שואל מיד בשם חז"ל, אחות אהרון ולא אחות משה, אלא את הנבואה הזו היא קיבלה, ותיקח מרים הנביאה מאותה תקופה שהיא הייתה אחות של אהרון ועוד לא אחות של משה, כי משה עוד לא נולד, וזאת הנבואה שהייתה לה עכשיו שעליה דיברנו לפני לידתו של משה. היא מתייצבת מרחוק לדעה, לא מה לעשות לו, אלא מה יהיה. זה שיא האמונה. היא יודעת שהיא חייבת להיות בהיקון אם צריך לעשות משהו, אבל היא גם יודעת שאין לה את הרשות לעשות לבד דברים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לה לעשות. היא יודעת איך משתתפים בגאולה, אבל לא משתתפים בעשיות שאינן שלי, שאינן בסמכותי, שאינן ביכולתי. היא עומדת מרחוק, היא הכי קרובה. זה לא ברור מה היא הולכת לחפש. וגם אם היא מאמינה, היא מאמינה שמשהו יבוא ויקח את משה. אבל מה זה יהיה? גל, ספינה של דייגים, סביר להניח שעל שיירה מלכותית של הנסיכה בעצמה שהיה מאוד לחשוב. סביר מאוד להניח שחלום כזה הוא מאוד לא סביר. שהשיירה המלכותית הזאת מגיעה רצה מרים אל בת פרעה, והיא מגלה את הכימיה בין שתי נשים שיצאו משני בתים הפוכים לחלוטין. אבל גם הבת של פרעה מהבית של פרעה יוצאת בת, אישה שמאמינה בחזון אחר, שלוחמת בקטן אבל באמונה אדירה בגזירה של כל הבן הילוד היאור הזה שלו. כשהיא רואה את הכימיה בינה לבין בת פרעה, היא מבינה שיש סיכוי. מרים רצה ומבטיחה לדאוג להניק את הילד. דבורה ויעל הם בדיוק מרים ובת פרעה. המקור של יעל כמו המקור של בת פרעה הוא מקור רחוק מאוד מאוד מעם ישראל. את יתרו רואים חז"ל כאחד מיועציו של פרעה לפני שהתגייר וחזר למקור אחר. יעל היא אשת חבר הקיני, ובינה לבין דבורה נרקמת איזו כימיה שאף אחד לא יכול להבין אותה. הייתה עוד דבורה אחת במקרא, ובבעלי התוספות מובא הסבר מדהים. ראיתי אותו ממש היום, הוא חידוש עצום. זאת הייתה דבורה מינקת רבקה. עסקנו בפעם בשיעור שלם. דבורה מינקת רבקה מופיעה פתאום במפה. כאשר יעקב חוזר מלבן, מגיע לבית אל, שימו לב אגב לקרבת המקומות, דבורה הזאת יושבת בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים. ותומר דבורה לומדים בעלי התוספות במדרש כך, אני קורא מבפנים, במדרש מה שכתוב גבי דבורה הנביאה והיא יושבת תחת תומר דבורה, הוא אלון הבחות של דבורה דהך. צריך להבין את המדרש הזה. מי דבורה מינקת רבקה? מאיפה היא באה בכלל? יעקב מגיע חזרה מלבן אחרי 20 שנה. את רבקה הוא לא יפגוש. אבל דבורה מינקת רבקה נשלחת על ידי רבקה כדי לראות, כדי לזרז, כדי להוביל את הגאולה הזאת של יעקב ולהחזיר אותו לארץ. הוא היה כאן בלוז וקרא למקום בית אל, והוא צריך לחזור לבית אל. והוא צריך להקים כאן את המזבח שהוא הבטיח. מינקת רבקה הזאת היא מינקת רבקה שאותה פגשנו לפני מאות שנים כבר בפרשת חיי שרה, כאשר המינקת הצטרפה אל רבקה כששלחו אותה ואת מינקתה. וזאת המינקת ששמע אז מפי לבן ובתואל, אחותינו את היי לאלפי רבבה וירש זרעך את שער שונאת. המינקת הזאת הייתה דמות נסתרת, אבל היא הייתה זאת באותו הבית שבו יצחק היה בשדה ורבקה הייתה בבית. ויצחק מהשדה חשב לנהל את העולם ביעקב ואיתיו, ורבקה מהבית הבינה איך העולם הזה צריך להתנהל. ויצחק בשדה בעל כורחו קיבל את הגזירה של רבקה מהבית. המינקת הזאת עברה לבתים שבהם שרה באוהל, ואברהם יושב פתח האוהל, ושרה מבינה שמה שהיא אומרת אברהם צריך לשמוע בקולה. תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. חז"ל אומרים מנשים באוהל תבורך, אלו שרה, רבקה, רחל ולאה. תשימו לב, הדבר היחיד שמנסה סיסרא לעשות ליעל הוא דבר אחד, להעמיד אותה מחוץ לאוהל. הוא פונה אליה ואומר לה פסוק מאוד מוזר בעברית. זה פסוק, זה פסוק כף, בסוף פרק ד'. ויאמר אליה, השקיני נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נודך עליו ותשקהו ותכסהו, ותראו את הפסוק. ויאמר אליה, עמוד, לא עמדי. למה לא עמדי? איזה מין משפט? ויאמר אליה, עמוד. היה עם איש יבואו שאילך ואמר, יש פה איש ואמר חיים. יעל מנצחת בתכונה הזו של האוהל. יצחק מנסה לעשות דבר אחד, להוציא אותה מחוץ לאוהל. להבדיל, ברק יודע שתחת תומר דבורה נמצא הכוח של דבורה, אבל הוא חושש והוא מתחנן מדבורה לצאת איתו. דבורה מוכנה לצאת קצת, היא הולכת איתו, אבל הוא חייב לצאת החוצה. היא אומרת לו, קום, צא, עכשיו אתה פועל. אפילו אם ספרה נמצאת בתוך הבית, אבל בואו נראה את ההבדל הגדול בין אם ספרה לבין יעל. בואו נפתח את הפסוקים של סוף השירה. תראו את שתי הדמויות בשירה, בצד השני, מפסוק כ"ד. תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני, מנשים באוהל תבורך. עין שאל, חלב נתנה, בספל אדירים הקריבה חמאה. ידע לה יתד תשלחנה, וימינה להלמות המילים. מה יש ליעל? אוהל, מים, חלב ויתד. יש לה גם ספל, וסביר מאוד להניח שהוא לא היה באמת ספל אדירי. היא עשתה אותו ספל אדירי. יש לה יתד שאיתו מחברים את האוהל. ושם נופל סיסרא. בין רגליה קרה, נפל, שכב. בין רגליה קרה, נפל, באשר קרה, שם נפל שדות. ומולה בוא נראה את הדמות השנייה. ועד החלום נשקפה ותייבב אם סיסרא בעד האשנב. כאן אין אוהל. יש כאן חלון. יש כאן אשנב. תראו כמה זה מכובד שם. מדוע בושש רכבו לבוא? איזה רכב, הוא נס ברגליו. מדוע החרו פעמי מרכבותיו? חכמות צרותיה תעננה, אף היא תשיב אמריה לה. אתם רואים את האנטיתזה האדירה בין האוהל הזה עם המים והחלב והיתד, לארמון הזה עם האשנב ועם החכמות והשרות ועם פעמי המרכבות ועם הרכבים. עכשיו תקשיבו לסגנון.
הלא ימצאו יחלקו שלל. ואיזה שלל? רחם רחמתיים לראש גבר, זו גסות. שלל צבעים לסדרה, שלל צבעים רקמה, צבע רקמתיים לצברי שלל. הכל חזק, צועק, גדול, ארמון. הסיום של השירה הוא כן יובדו כל אויביך השם. ותמיד אומרים את הפסוק הזה בפני עצמו, ובדרך כלל מסבירים כן יובדו כמו שעבד סיסרא. אבל אני דעתי הפירוש הוא אחר לגמרי. כן יובדו, סיסרא עבד מכוחו של האוהל. ההבדל הזה בין האוהל של יעל לארמון של אם סיסרא הוא סוד הניצחון של יעל. כן יובדו כל אויביך השם. אם אתה מחפש את הדרך למלחמה, אתה יכול לחפש אותה באחת משתי צורות שונות לחלוטין. אתה יכול לנתח אסטרטגית מה קורה שיהושע חולש את עמלק ואת עמו לפי חרב. אתה יכול לנתח אסטרטגית מה קרה בנחל קישון כשספרה וברק נלחמו. אתה יכול להסביר מיליון הסברים בשטח. אבל אם אתה רוצה להבין את ההבדל שגרם לניצחון, אתה צריך לנתח את האישה שנמצאת מאחורי המלחמה הזאת. את ההבדל בין האוהל של יעל לפעמי המרכבות של אם סיסרא. אם אתה רוצה לתפוס את העולם האמוני שנמצא מאחורי ברק בן אבינועם, את המקור שממנו הוא שואב את הכוח, ואת מה שאפילו סיסרא מבין ולכן הוא רץ בעל כורחו, הוא מגיע מרצונו שלא מרצונו ליעל אשת חבר הקיני. אולי כי גם הוא מחפש את האוהל הזה שהוא לא מצא מבעד לאשנב עם שלל הצבעים והרקמה. אולי גם הוא מחפש את המים והחלב, את האוהל של יעל. כל יציאת מצרים, כל מהלך הגאולה מתחילת הדרך באבות ובאמהות, הוא כוח פנימי של בת מלך כל כבודה פנימה, וכוח חיצוני שמקבל את כוחו משם. קשה להיות גם נביא וגם שופט. אין אף מקרה אחר בספר שופטים. רק דבורה, אישה נביאה, היא גם שופט. קשה להיות נביא ושופט כי השופט עוסק בחוץ, והנביא עוסק בפנים. תפקידו של הנביא הוא לא לשפוט בין הצדדים. תפקידו של הנביא הוא לקלוט את דבר השם. צריך בשביל זה המון עומק, המון פנים, המון כל כבודה פנימה. היו נביאות לישראל. אמותינו היו נביאות, כולן. לא היו שופטות מפני שתפקידו של השופט הוא פתח האוהל והחוץ. אבל כשרוצים לעשות את המלחמה ביבין מלך כנען, צריך להבין זו לא עוד אחת מן המלחמות בתקופת השופטים. עם המיגור הזה של מלך כנען אנחנו לא פוגשים יותר את הכנענים בכלל בהמשך הנביאים הלאה. פוגשים בעיות אחרות, את הפלישתים של שאול, את האחרים, לא את הכנענים. היסטורית הכנענים המשיכו לחלוש בעמק ישראל, שם באזורים האלה של נחל קישון ואנדור, יבין, ושם הכנענים ממשיכים לאחוז בארץ. צריך לתפוס, הכנענים שממשיכים לאחוז, זאת אומרת ארץ כנען עוד לא נהייתה לנו ירושה. המלחמה הזו היא לא מלחמה אחת של הגנה, היא מלחמה שכדי לנצח בה היא חייבת להיקרא לראשונה בספר שופטים מלחמת השם. מן השמיים נלחמו הכוכבים ממסילותם. ויהום השם את סיסרא ואת הרכב ואת המחנה. כמו מלחמת המלא. כאן צריך לראות שיש משה בגבעה, כדי שאפשר יהיה לחלוש את המלאק לפי חרב עם יהושע. במלחמה הזאת, דבורה מקבלת את הכוח מהתומר, והתומר בא מהאלון, והאלון זה אותו אלון בחוץ של דבורה הראשונה, זו המינקת. זאת מרים שיודעת שהיא עוד תביא את הילד הזה אל אמא להניק אותו. היא לא יודעת איך, אבל זה גם לא חשוב לה איך. היא יודעת שזה יקרה. זאת מרים שנפגשת עם בת פרעו, ואגב זה מרתק. מי היו המילדות העבריות? כל פרשת המילדות של תחילת יציאת מצרים, צריך להבין, כל ההיסטוריה היא דבורה, המינקת והמילדות, זה כל מי שנמצאים מאחורי הקלעים. אבל זאת ההיסטוריה של יציאת מצרים. ומרים עם התוף, עם אותם תופים שהכינו מרים והנשים לפני שיצאו ממצרים. ותמיד אנחנו מנסים לתאר לעצמנו, וכל פעם צריך מחדש. הרי חז"ל שואלים שם את השאלה המפורסמת, מאיפה היו להם תופים? והם עונים את התשובה שכשיצאו ממצרים, אז אנשים אמרו שצריך להכין תופים, כי כשנגיע וכבר נזכה לניצחון, צריך יהיה לתופף. תמיד אני מנסה לתאר את התחושות שהיו בבית, בלחץ ההוא של אותו הלילה בחצות. בכל הבלגן עומדות הנשים הסבתות ואומרות, רק רגע, את התוף עוד לא הכנסנו למזבלה. תעזוב עכשיו צון ובקר ומלחמה, תעזוב עשר המכות, תעזוב, תופים! לא לקחנו תופים. זאת מרים שלא נקראת מרים, כמו דבורה שלא נקראת דבורה, כמו יעל שלא נקראת יעל. אין לה שום צורך חיצוני שהיום יש אותו להיקרא דבורה בפני עצמה. היא נקראת אשת לפידות, וזה כוחה. והיא לא רוצה להסתובב כמו שמואל, כי היא גם נביאה וגם שופטת, והיא יושבת תחת תומר דבורה. ושמו של התומר הזה הוא על שמה, תומר דבורה. ולתומר הזה, לתמר הזה, גם יש משמעות עצומה שמהפרשה שלנו לומדים אותה. כשיש משבר ראשון, ועוברים את ים סוף, ומגיעים למרה, ולא יכולים לשתות מים ממרה כי מרים הם, צריכים להגיע למקום ששם יש מים מתוקים. שם יש 12 עינות מים ו-70 תמרים. 12 עינות המים הם ודאי 12 שבטי ישראל, כמו שרשי אומר. ו-70 התמרים הם 70 הזקנים. זה התמר הזה, זה הצדיק התמר יפרח, זה התמר הגדולה הזה. ומה שמצליחה דבורה לעשות גם כן, בשונה מרוב המלחמות בספר שופטים, הוא לאחד את כל השבטים למלחמה. תשימו לב בשירה כמה שבטים משתתפים. משתתפים השבטים ממרכז הארץ ליד ירושלים, בנימין, וזבולון ונפתלי מן הצפון, וישכר, ואפרים ומנשה. אלה השמות שהיא מזכירה מפורש כשותפים במלחמה, כי היא מבינה בעומק שלה שעם ישראל הזה הוא אחד, גם אם כלפי חוץ זה נראה אחרת, כי היא אישה נביאה. היא אישה והיא נביאה, ולכן היא שופטה. כל יציאת מצרים כמו הגאולות האחרונות, מורכבת משני מהלכים. ממהלך אחד של מרדכי וממהלך אחד של אסתר. בלי שאסתר תפעל מבפנים, אין למרדכי בשער המלך שום כוח. בלי הפעילות הפנימית האמונית של מרים, שהפנימיות שלה הופכת אותה למרים אחות אהרון, זה התואר, אין לה שום תואר אחר. מכוחה של הפנימיות הזאת יכול משה להגיע ולומר על הים, התייצבו וראו את ישועת השם. חז"ל אומרים, מהיכן למד משה לומר התייצבו וראו, אלא מבתי תצב אחותו מרחוק. וכשמעמיקים, זה בעצם מה שביקשו חז"ל כשהם חיברו את דבורה האחרונה עם דבורה הראשונה. הנסתרות של הדמות בעולם של היום עושה כאילו את הדמות פחות דומיננטית, פחות מרכזית. כי בעולם שעוסק בהרבה הרבה חוץ, בהרבה הרבה חיצוניות, הערך של כל כבודה פנימה נתפס נמוך מאוד. אם אני לא טועה, המעבר מפרשת בו לפרשת בשלח הוא ההמשך של תיאורה של המשפחה בישראל. פרשת בו תיארה את רצף הדורות, את למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את הרצף של והגדת לבנך ביום הכי, את הרצף של והיה כי יאמרו עליכם בניכם בכל הסיטואציות שלא יהיו, התמימים והרשעים בכל הסוגים. פרשת בשלח מתארת את הכפילות הזו של הזוגיות, את הכפילות הזו של הפנים והחוץ, את הכוח הטהור הזה בעולם שבו מהאוהל מקבלים את הכוח. אם אכן היו המילדות העבריות לא מרים ויוכבד, אלא נשים מצריות שילדו את העבריות, הרי שאותה תכונה נשית, אותה תכונה אמהית, שבאה לידי ביטוי כאן, באה לידי ביטוי לא רק במתחם הפנימי יהודי שלך. בדיוק כמו שהביאה התורה את בת פרעה ליד מרים, את יעל מבית חבר הקיני ליד דבורה, כך היא מביאה את הנשים העבריות של תחילת יציאת מצרים, הנשים המילדות, המילדות העבריות, בין אם הן היו באמת יוכבד ומרים ובין אם הן היו כדעת פשטנים אחרים, נשים מצריות שלחמו בגזירה הריאל של כל הבן הילוד היאור התשליחות. המרתק, ובזה אנחנו עומדים, אפילו הדמות הזאת של אם ספרה, הדמות הזאת שבאה בהנגדה כל כך בולטת ליעל, לדבורה, והנגדה כל כך בולטת למנהיגה גדולה שיושבת תחת התומר, למנהיגה גדולה שנמצאת באוהל, אפילו הדמות הזאת יש בה משהו שאין בסיסרא. ותייבב אם סיסרא בעד החלון, לומדים חז"ל מהיבבה הזאת את סדר התרועה של השופר. קריאה, שברים, תרועה של ראש השנה. לומדים חז"ל מהיבבה של אם סיפרה. יבבתה של אם. הכוח הפנימי הזה, גם אם חיצונית, הוא מלא בכל מה שיש שם אצל אם סיפרה. בכל הגסות הזאת, של שלל הצבעים, של רחם רחמתיים לראש גבר, בתוכיותה של היבבה הזאת של האימא, נמצא הכוח הטהור שאיתו תוקעים בשופר. הכוח שאולי יש לסיסרא, גם הוא בעצם לא בא אלא מהתרועה הזאת של אמא. הכוח להבדיל שיש לברק, בא מדבורה ובא מיעל. או שהכוח של משה מגיע ממרים, כמו כך שהכוח של אברהם ויצחק מגיע משרה ומרבקה. עד שקמתי דבורה, שקמתי אם בישראל. זה הביטוי שלהבין אותו אפשר להבין ממנו את החיבור המופלא הזה של אישה נביאה שופטה, של פנים וחוץ, שבאים ביחד ויוצרים את הקדושה הגדולה הזאת של שקמתי אם בישראל. ערב טוב.